מנחות, דף פי זין, מתחילים בעזרת השם, דף פי וו עמוד ב' במשנה למטה. יין, אחד מהדברים שבשביל לדעת אם הוא משובח או לא, צריך להיות מבין. לא כל אחד יכול להגיד מבינות על יין. כשצריך להביא יין בשביל נסחים בבית המקדש, צריך לחפש את המבינים הגדולים ביותר. נו, אז מי יותר מהתנאים שבכל חוכמה שהיא, יש להם את ההבנה הנצחית שיכולים לתת לנו את היין המתאים ביותר בשביל ניסוח היין על המזבח. על כל זה במשנה המפורטת שלפנינו, שמסיימת את הפרק התשיעי של כל קורבן הציבור, כל קורבנות הציבור. אומרת המשנה, מאין היו מביאים את היין? מאיפה השיגו יין משובח בשביל ניסוח היין? שהיו מנסחים ביחד עם הקורבנות. קדוחין, קדוחים והעתולים, אלפא ליין. שתי המקומות האלה, היין שהיה שם היה הכי טוב, הכי משובח. ואיפה זה המספר 2? שנייה להן, בית רימה ובית לבן בהר, וכפר סיגנה בבקעה. זה היה הדרגה השנייה. כל הארצות היו כשרות להביא משם יין לנסוך היין. אלא מכאן היו מביאים. מאיפה לא היו מביאים? אין מביאים לא מבית הזבלים, לא מקרם שצריך לזבל את האדמה שבו כדי שהיבול יהיה משובח. כמו שראינו ברש"י בכתבי יד, או בגלל שחוששים שמא לא זיבלו את השדה כמו שצריך, ולכן הענבים לא יהיו מספיק משובחות, או בגלל שהזבל שמזבלים בו את השדה נותן טעם לא כל כך משובח למה שצומח משדה שזיבלו אותה. חיפשו כזאת שדה שהשדה לא זקוקה שידשנו אותה. מאיפה עוד היה עדיף לא להביא? ולא מבית השלחים, לא מכזאת שדה שלא מסתפקת במי גשמים אלא היא זקוקה להשקיה נוספת. גם שם פירות של הענבים יוצאים קצת יותר כחושים מאשר שדה כזאת שמי גשמים מספקות אותה. ולא ממה שנזרע ביניהן, לא מכזאת שדה כרם שזרעו תבואה בין הכרמים, שגם התבואה הזאת לוקחת קצת מהכוחות של האדמה ומיניקה שהאדמה נותנת ולא מאפשרת לכרם להוציא פירות משובחים בצורה מושלמת. ואם מביא מאותם השדות שלא ממש מושלמות, בדיעבד זה כשר, מכיוון שהענבים שם הם במצב טוב, אמנם לא טוב בצורה מושלמת, אבל טוב ברמה רגילה. אין מביאין הליוסטיון. מה הכוונה הליוסטיון? זה הכוונה ענבים כאלה שהיו עושים אותם יותר ממותקים, כשהיו תולים אותם שיקבלו מהשמש, ואז השמש, הרי כתוב, הוא ממגד תבואות שמש. השמש ממתקת את התבואות. אז כאן היו עושים המתקה דרך השמש כשהיו תולים את הענבים, אבל הם היו מקבלים מתיקות מאוד מאוד חזקה, שזאת הייתה, זה היה למעשה קצת חסרון ביין, שהמתיקות באה בצורה כזאת. מעניין שביוונית עתיקה, שמש, קוראים לה את המילה הליוס. אז כאן המשנה מדברת על הליוסטיון, כי זה כאלה מין ענבים שהמתיקו אותם דרך השמש. ואם מביא, כשר. זה לא כל כך חמור. זאת אומרת, זה ענבים ברמה מספיק טובה שאפשר להביא מזה לנסחים. אין מביאין יין ישן. יין שהוא יותר מבין שנה, לא מביאים אותו בשביל ניסוח היין. הגמרא כבר תביא מקור לזה מהפסוק, שהדברים האלה הם דברי רבי, וחכמים מכשירים יין ישן בשביל נסחים. הגמרא תביא כבר את המקורות של המחלוקת לגבי יין ישן. אין מביאים לא יין שהוא מתוק מאוד מעצמו, יש בזה חסרון מסוים שהוא מתוק מדי, ולא מאושן ולא מבושל, שהענבים עצמם לא היו מתוקים, וכדי שהם יהיו מתוקים, היו צריכים לעשן אותם, או לבשל אותם. כיוון שהענבים לא היו מתוקים מעצם צמיחתם וגדילתם, אלא הם היו זקוקים שימתיקו אותם דרך חום של האש, אז הם לא קשרים לגבי המזבח לניסוך היין. ואם הביא, זה פסול. ממש פסול גורף. והם מביאים מן הדליות, מהענבים שמודלים ונשענים על גבי קנים או בכל מיני צורות שהם, כמו שרגילים בדרך כלל להדלות את הגפנים. הרי ענבים, הכרם שלהם, אין לו גזע מאוד חזק. לכן בדרך כלל היו סומכים את הענבים על גבי כל מיני קנים, על גדרות, אבל בשביל ניסוך היין, כזה כרם לא היה כשר לקחת ממנו ענבים, אלא דווקא מהענבים, איזה ענבים כן? אלא מן הרגליות. רגליות זה הכוונה ענבים שהענפים נסמכים על הקרקע, במקום שרגלי אדם, רגליות מלשון רגליים, רגלי אדם מהלכים שם. רק משם היה אפשר להביא את הענבים. מאיפה עוד היה מותר להביא ענבים, וזה היה משובח להביא משם ענבים? ומן הכרמים האבודים, כרמים שעדרו אותם, חפרו סביבותיהם, הם יצאו בסופו של דבר ענבים משובחים. ולא קונסין אותו, אחרי שכבר הפיקו יין מהענבים, אז לא היו שומרים את היין בתוך חביות גדולות. לא היו קונסין אותו בחצבים גדולים. למה? זה היה פוגם קצת את הטעם של היין, כששמים אותם בחביות גדולות, אלא בחביות קטנות. ואינו ממלא את החבית על פיה. כשממלאים את החביות האלה, לא ממלאים אותם עד הפקק, עד למעלה. אלא, כן, עד המגופה של החבית. אלא עד איפה? קצת ככה יותר נמוך. היו ממלאים את היין קצת יותר נמוך מהסוף של החבית. למה? כדי שיהי ריחו נודף. כדי שהריח של היין, כשפותחים את החבית, ינדוף ויהיה ליין ריח טוב. כי אם ממלאים את היין עד הסוף, אז אין מקום לריח איפה להיות, אלא הוא מתנדף החוצה. אבל כשלא ממלאים את היין עד למעלה, אז הריח נמצא בחלל שבין סוף היין עד סוף החבית, באותו חלל שיש בחבית. אינו מביא מפיה. כשבאים לשפוך מתוך החבית של היין בשביל להשתמש לנסחים, לא היו לוקחים את היין שנמצא על פי החבית. למה? מפני הקמחים. יש כאלה רוצים להגיד שזה הכוונה אבקה מסוימת שנמצאת למעלה על היין. בלועזי רשי, כשמתרגמים מה שרשי כותב, את התרגום של מה שהוא מתרגם, בלעז זה יוצא עובש שנמצא מעל החבית. אז הקמחים הלבנים האלה שנמצאים על גבי היין, אנחנו לא מעוניינים להשתמש בהם כמובן בשביל הנסחים. אז לכן לא היו, כשבאים לרוקן את החבית, לא היו מרוקנים אותו מלמעלה. אז מה כן היו עושים? איך היו לוקחים רק את היין שנמצא בפנים, איפה שאין את הקמחים שמלמעלה? ומצד שני גם לא משולע מפני השמרים. גם לא רצו לקחת את היין מלמטה, כי למטה גם יש את השמרים של היין שיורדים ללמטה. את הפסולת. אלא מה שהיו עושים היה עושה ברז באמצע החבית ומביא משלישה מאמצע. רשי בכתבי יד מה שמשמע ממנו שהיו עושים מהשליש האמצעי של החבית באמצע השליש האמצעי היו קובעים ברז ומשם היו מוציאים את היין ואז הוא לא היה מקבל את היין לא מלמעלה ולא מלמטה אלא רק את היין של האמצע. הרשש אומר דבר מאוד מעניין, אומר שהרי משמע פה במשנה שלוקחים מהשליש האמצעי, ואם אתה קובע את הברז באמצע השליש האמצעי, אתה תוכל לקבל רק את החלק העליון של השליש האמצעי, ולא את החלק שלמטה בשליש האמצעי. למה? כי הרי הברז שואב רק מה שנמצא מלמעלה ממנו. אז לכן לדעת הרשש היו שמים את הברז בסוף השליש האמצעי מלמטה, וככה היו מוציאים את היין דרך הברז מתחילת השליש האמצעי עד סוף השליש האמצעי, וברגע שראו שכבר סיימו את כל מה שנמצא בשליש האמצעי של החבית, שזה היין הכי נקי, אז היו מפסיקים להשתמש מאותו חבית בשביל היין לנסחים. עכשיו יש כאן דבר מורכב. כיצד הוא בודק, איך בודק זה שממונה לו להביא את היין, שבאמת הוא מוציא רק את היין הנקי. ויש כאן מורכבות, כי לא היו מדברים. השתיקה יפה ליין. לא, כדי שהיין יצא משובח, היו צריכים להיזהר מלדבר לידו. תכף אנחנו נראה בגמרא. אז איך בעצם בודקים שבאמת לקחו את היין בדיוק, רק את השליש האמצעי, ולא לקחת מעבר לזה, אבל בלי לדבר מילה. אז הגזבר יושב והקנה בידו. כאשר זרק הגיר, הכוונה הקצף של השמרים שנמצא מלמעלה, הקיש הגזבר בקנה שבידו, היה לו כזה מין קנה מדידה, ואז היו יודעים שזהו, הגיעו לסוף, איפה שכבר מותר לקחת משם את היין. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, יין שיש בו קמחין, אז זה לא מספיק שאתה לא תיקח את היין, את היין המעורב עם הקמחין, אלא כל היין פסול. אם ביין הזה יש בו קמחים, אפילו שהקמחים נמצאים רק למעלה, כל היין פסול. לפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה. למה זה פסול? מה הבעיה להשתמש ביין שבאמצע? הוא לומד את זה מפסוק. שנאמר, הפסוק אומר לגבי המנחות, תמימים יהיו לכם ומנחתם. וגם לגבי נסחים כתוב, תמימים יהיו לכם ונסקיהם. לומד רבי יוסי ברבי יהודה, שאם יש קמחים על גבי היין, זה מום. כמו שבבהמה, אתה לא יכול להגיד, תשמע, כל הבהמה מושלמת. מה, בגלל שבאוזן יש לה סדק, אז לכן כל הבהמה פסולה? התשובה היא לקורבן, היא פסולה, כן, יש לה מום. אותו דבר גם לגבי יין, אומר רבי יוסי ברבי יהודה, זה שיש קמחים למעלה, זה פוסל את כל החבית של היין. לעומת זאת, לפי דעת תנא קמא, הם סוברים שהקמחים לא נחשבים בכלל מום. אז אמנם אתה צודק שבנסחים פוסל מום, אבל לפי דעת תנא קמא, זה לא נקרא מום, אם יש בו סך הכל קמחים מלמעלה. למדנו במשנה, אומרת הגמרא, אין מביאין לא מתוק. אסור להביא יין שהוא מתוק מאוד מצד עצמו. וגם לא מבושל ולא מאושן. כמו שראינו שהיין לא, שהוא לא היה מספיק מתוק, היו צריכים לעשן אותו ולבשל אותו, בסדר. אבל מה שהעיקר הדגש, שהמשנה אמרה שלא מביאים מתוק. עכשיו, אם כן הביא, ואם הביא, המשנה אומרת שהוא פסול. זאת אומרת, שאם היין הוא מתוק מדי, זה כל כך לא טוב שזה כבר לגמרי פוסל את היין לניסוך. אז אם כן, לא מובן, מה כתוב ברישה? והקטן היא רישה, אין מביאין הליוסטיון. מה הפסול של היין הליוס? אמרנו זה שמש. טיון, שזה למעשה, השמש המתיק את אותו יין. מה הפסול של היין הזה? זה שזה למעשה מתוק. אבל מה על זה אומרת המשנה? שבדיעבד, והיא מביא כשר, אז למה מפעם אחת כתוב שיין מתוק פסול, פעם אחת כתוב שיין מאוד מתוק הוא כשר? אומרת הגמרא, אמר רבינא כרוך ותעני. אומר רש"י בכתבי יד, אליוסטיון, כן, איך מנקדים את זה? צריך לכרוך את שתי הדברים ביחד, כן, אליוסטיון, כמו שאמרנו, ביחד ומתוק בהדדי. עכשיו, מה הדין של שתיהם? ותני בתרוויו, לפי דעת רש"י, אם הביא פסול. שתיהם פסול, כי שתיהם מתוקים. עכשיו, מה התוספות לומד? תוספות אומר הפוך, כרוך ותעני להכשיר כאמר. בסדר, אז יש בזה שתי דעות. תירוץ אחד, לתרץ את הסתירה בין אליוסטיון לבין יין מתוק. תירוץ נוסף, אומרת הגמרא, רב אשי אמר, חוליה דשימשה לא מאיס. זה שהשמש ממתיק את היין, שזה הופך את היין להיות יין אליוסטיון, זה לא מאוס שהוא נהיה מתוק על ידי היין, על ידי השמש. אבל חוליה דפירה מאיס. המתיקות שבאה מהפרי עצמו זה כבר מאוס, לכן אי אפשר להשתמש עם זה בתור ניסוך. אז אליוסטיון היא מביא כשר, כי המתיקות שבאה בגלל השמש לא מאוסה. אבל אם זה יין מתוק, שהמתיקות באה מהיין עצמו, זה כן מאוס, לכן זה פסול בדיעבד. למדנו במשנה, אין מביאים יין ישן שעברה עליו השנה הראשונה, לפי דעת רבי, דברי רבי, החכמים מכשירים. אמר חזקי המי טעמא דרבי, למה לפי דעת רבי זה אסור יין שעברה שנתו? אומרת הגמרא, אמר קרא, כתוב, סמוך לכבש יין. שתי המילים סמוכים. כבש זה בשנתו הראשונה. ויין כתוב סמוך. מה כבש בן שנתו? אף יין בן שנתו. שואלת הגמרא, אם הכבש בין שתי שנים פסול, אף יין בין שתי שנים יהיה פסול אפילו בדיעבד. אולי נגיד באמת אתה צודק, אולי באמת זה פסול, וכי תאמה אחי נעמי, לא, זה לא נכון. והתניה, יין בין שתי שנים לא יביא לחתחילה, והיא מביא כשר. עכשיו, מי זה שאומר שלחתחילה לא יביא יין משנה שעברה, שכבר עברה עליו שנה? מן תנה, מי זה שאמר, מן שמת לידי אמר לא יביא. רבי, הוא זה שאומר לו להביא יין ישן משנה שעברה, כי לפי חכמים מותר לך תחילה להביא. ואנחנו רואים שבדיעבד אם הוא הביא, וכמה אמרים הביא כשר. אז אם כן, מה באמת ההסבר כאן? אם אנחנו לומדים כמו כבש, איך צריך להיות היין, אז כמו שכבש, אם עברה עליו השנה הראשונה שלו, הוא כבר פסול, אז אולי נאמר שגם יין, אם עברה עליו השנה הראשונה, הוא יהיה פסול. אבל ביין אנחנו אומרים שגם אם עברה עליו השנה הראשונה, אמנם זה לא מעודר, אבל בדיעבד זה יהיה קשר. סימן שהפסול של יין שעברה עליו שנה, זה לא מכבש. אלא אומרת הגמרא, אמר רב היינו טעם הדרבי, שזה לא טוב להביא יין, שעברה עליו השנה הראשונה, דכתיב אל תראה יין כי יתאדם. הפסוק בא להזהיר אותנו, אתה רואה יין אדום? זה קורץ לך? אתה רוצה להשתכר ממנו? אל תסתכל עליו כל כך בתור משהו משובח. כי אדם שמגזים ומשתכר הרבה ביין, הוא כבר לא יודע להבחין בין טוב לרע. אלא תיקח כל דבר במינון הנכון שלו. אז לומדים מזה, יש כאן הרש"י בכתבי יד שוב. הוא אומר, אלמה, רואים מזה שהפסוק משבח יין שהוא אדום, בשעת הזמימות מובחר הוא. כשהוא אדום בצורה עזה, הוא מאוד מובחר בשלב הזה. וקימלן, קימלן, אי אפשר להתווכח על זה. ככה אנחנו יודעים, כשעברה שנתו עוברת הדמימותו ואינו אדום כל כך כשנה ראשונה. בשנה הראשונה היין יותר אדום מאשר בשנים האחרות. אז לכן המובחריות שבו גם כן נחלשת. כך קימלן, אי אפשר להתווכח על זה. אם אנחנו לא יודעים כרגע על ידי המדע שזה כך, אז צריכים לחכות עד שהמדע יעלה על זה גם. כי הרי בסופו של דבר, אנחנו יודעים שמה שקימלן לחכמי ישראל, אם לא השנה זה יתברר, אז בהמשך בסופו של דבר מתברר שלא ייפול דבר אחד מדבריהם ארצה. ובכן, זו הסיבה שלוקחים יין משנתו הראשונה. עוד למדנו במשנה, אין מבין יין מהענבים, לא מן הדליות, ולא מן הדליות, הכוונה לא מהענבים שמודלים על גבי קנים, טענו שנשענים על גבי קנים, אלא מן הרגליות, מהענפים של ענבים שסמוכים על גבי הקרקע, מקום רגלי האדם שדורכים שם. זה לא מה שהגמרא רוצה להתמקד, אלא בהמשך של המשנה. וגם ממה עוד מביאים, איזה עוד יינות, ומן הכרמים האבודים. מאותם כרמים שעבודים עם עין כמובן, כן? שאיבדו אותם, שחרשו סביבות השורשים שלהם במעדר. אז על זה הגמרא באה להתייחס. תנה, כמה פעמים היו צריכים לעדור את סביב הענבים כדי שבאמת הכרם הזה יהיה משובח? אומרת הגמרא, כרמים העבודים פעמיים בשנה. מספרת הגמרא, רב יוסף, אבל איקרנה דפרדסה. היה לו חלקה פינתית בכרם, ודרפיק בית פי רבקה, הוא אדר פעמיים את השורשים. מה הייתה התוצאה בסופו של דבר? הענבים יצאו כל כך מובחרות, שבסופו של דבר, כשבאו לעשות מזה יין, ועבד חמרה, דדרי מיה על חד טריין, זה עשה יין, שהרי בזמנם היו מוסיפים ליין מים, כי היין היה מאוד 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 מרוכז, אז היו מוסיפים על זה עוד מים. בכרם של רב יוסף, כמה שהוסיפו אצל כולם, היו צריכים להוסיף אצלו כפול, כי היין היה הרבה יותר עסיסי, ובשביל שהוא יהיה ראוי לשתייה, היו צריכים להוסיף המון מים, מרוב האיכותיות שבו. לא היו קונסין אותן בחצבים גדולים, את היין. תנה אומרת הגמרא, חביות הקטנות ששם כן היו קונסים את היין, הם היו בגודל כזה של קדיות לודיות בינוניות. בלוד היו קדים בינוניים, זה בדיוק היה הגודל של החביות, שכן אפשר לשם לקנוס את היין. אין מניחים אותן 2-2. כשמניחים את החביות במחסן, לא שמים חבית ליד חבית סמוכים אחד לשני, זוגות. למה? כי אם חבית אחת תתקלקל, הריח של החבית הזאת יכולה לקלקל גם את היין שבחבית השנייה. אלא פשוט היו שמים אחת-אחת בנפרד. למדנו במשנה כיצד בודק את היין, האם כבר אנחנו נמצאים בסוף של השמרים או לא. גזבר יושב וקנה של כלי מדידה בידו, וכשזרק הגיר, הכוונה לבנוניות של הקצף מעל השמרים, כשכבר הוא התחיל להיזרק פוטה, אז היה הגזבר, הקיש הגזבר בקנה שבידו, לסמן לזה ששופך את היין להפסיק. שואלת הגמרא, ולמה למימר? שיגיד הגזבר, תפסיק, מה הוא צריך להקיש בקנה? מסייע לי לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, כשם שהדיבור שמדברים יפה לבשמים, כי הרי כשהוא שוחק את הבשמים, הוא אומר בפה שלו, הדק היטב, היטב הדק, כך כתוב. מפני שהקול יפה לבשמים, הקול של האדם עושה את הבשמים יותר משובחים כששוחקים אותם. אז אותו דבר כמו שהקול יפה לבשמים, ככה גם הדיבור הוא רע ליין. כשמדברים ליד היין, אז זה גורע מהיין, לכן לא דיברו ליד היין של הנסחים. רבי יוסי בר רבי יהודה אומר וכולי, הוא אמר שיין שיש בו קמחים זה נחשב מום והוא פסול לגמרי. באי רבי יוחנן הקדישו את היין הזה לפי דעת רבי יוסי בר רבי יהודה שזה מום. מהו שילקה עליו משום אדם שמקדיש בעל מום? אדם שמקדיש בהמה בעלת מום הוא לוקה על זה שהוא עבר על מצוות לא תעשה. האם גם ביין שאדם מקדיש לנסחים לבית המקדש הוא לוקה על זה שהוא פשוט מאוד הלך והקדיש בעל מום להקדש? אומרת הגמרא, מצד אחד כיוון דה פסול, אז כבעל מום דמי, אז הוא חייב מלכות אולי. עוד דילמה לא, אין בעל מום אלא בבהמה. אומרת הגמרא, תיקו, השאלה הזאת תעמוד, אין עליה תשובה. תנו רבנן, כשרוצים להביא בהמות משובחות, מאיפה מביאים? אלים היו מביאים ממואב. כבשים מאיפה? מחברון. עגלים? משרון. גוזלות? מהר המלך. רבי יהודה אומר, מביאים כבשים שמנות, שגובהן כרוחבן. ממש, שמות שמנות. אמר רבא ברב שילה, מה איתם עד רבי יהודה שצריך להביא כבשים מפותמות, שמנות? דכתיב, יראה מקנך ביום ההוא, קר נרחב, קר הכוונה כבש, נרחב, שהוא יהיה רחב, שהרוחב יהיה כמו הגובה. שובח. כתיב, על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים. כדי, לצורך חומות ירושלים, אומר הקדוש ברוך הוא, הפקדתי מלאכים מיוחדים, כמו שהמהרש"ם מסביר את הפסוק, מלאכים מיוחדים, שהם יהיו השומרים של חומות ירושלים. כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו המזכירים את השם, אל דמי לכם. אל תדמו, אלא תמשיכו תמיד להזכיר את חומות ירושלים, בין ביום ובין בלילה, תמשיכו להתפלל על הגאולה. ככה מסביר המהרש"א את הפסוק הזה. עכשיו, שאלה, מה הם היו מתפללים? מהי אמרי? אומרת הגמרא, אחי אמר רבא ברב שילה, אתה תקום תרחם ציון. ככה הם מתפללים הקדוש ברוך הוא, לפי דעתו, של רבא ברב שילה. נחמן בר יצחק אמר, הם מתפללים, בונה ירושלים השם. זה בזמן הגלות, אבל ומעיקר מה יעבו האמרי כשעדיין בית המקדש עמד על תילו, אמר רבא ברב שילה, הם היו אומרים כי בחר השם בציון איבה למושב לו, מסביר המהרש"א, כי בחר השם בציון בעולם הזה, איבה ורצה למושב לו את ציון גם בעולם הבא. ובזה, צורה כל כך יפה, אנחנו מסיימים את הפרק התשיעי, אדרן הלך, פרק כל קורבנות הציבור. ועכשיו אנחנו מתחילים בעזרת השם, שעה טובה, את הפרק העשירי של מסכת מנחות, פרק עשירי במסכת מנחות, ברוך השם. הפרק העשירי שנקרא שתי מידות, עוסק בשלושה דברים. דבר ראשון, בכלי מדידה שהיו בבית המקדש, מידת היבש לדברים יבשים כמו סולת, ומידת הלח לדברים לחים כמו יין ושמן. כמו כן, הפרק הזה עוסק במנחת נסחים שמביאים מנחות ביחד עם הקורבנות, חלק מהקורבנות, וגם את היין שמביאים לנסחים של המנחות האלה. והדבר השלישי שהפרק הזה עוסק זה בדיני סמיכה שנשענים על הקורבנות. אומרת המשנה, שתי מידות של יבש היו במקדש. שתי כלי מדידה של מידת נפח של דברים יבשים היו בבית המקדש. איסרון, בגודל של איסרון. איסרון זה למעשה עשירית. עשירית של מה? עשירית של המידה שנקראת איפה. עשירית האיפה, זה נקרא איסרון. וחצי איסרון. זה שתי המידות שהיו לפי דעת הנקמה. רבי מאיר אומר, היה מידה שלישית. היה איסרון ועוד איסרון. הגמרא תבהר מה היה ההבדל בין שתי העשרונות. וחצי איסרון. זאת אומרת, הוא הוסיף עוד איסרון. שתי עשרונים. איסרון מה היה משמש? מה היה משמש הכלי שהיה איסרון שלם? לכל המנחות. שבו היה מודד לכל המנחות. עכשיו, יש מנחות כאלה שצריך להביא שלושה עשרונים או שני עשרונים. אז אומר, לא היה מודד לא בשלושה עשרונים לפר ולא בשל שניים לעיל, אלא מודדן עשרונות. זאת אומרת, לא היה כלי מידה של שלושה עשרונים או של שני עשרונים. לא, תמיד היה רק עשרון אחד, ואם אתה צריך שלושה עשרונים, היית מודד שלושה פעמים. עכשיו, זה מידת היסרון היה משמש. מה חצי יסרון, מה הוא היה משמש? שבו היה מודד חביתי כהן גדול. כהן גדול שהיה משמש בכהונה הגדולה, היה מביא כל יום ויום מנחה מיוחדת, שהייתה נקראת מנחת חביתין, על שם שהיו מתגנים אותה במחוות. חביתין על שם מחוות. את אותה מנחה היו מביאים ביסרון שלם. רק היו חצי מהיסרון מקריבים בבוקר וחצי בין הארבעים. אז המנחה הזאת, הכהן גדול הרי היה מביא מחצה בבוקר ומחצה בין הארבעים, אז היה מידה של חצי איסרון בשביל זה. אומרת הגמרא, תניא, היה רבי מאיר אומר, הוא הרי סובר שהיו שלושה עשרונים בבית המקדש, איסרון, איסרון וחצי איסרון. מה צריך שתי מידות של איסרון? אז הוא מסביר ככה. היה רבי מאיר אומר, מה תלמוד לומר? הפסוק אומר, איסרון, איסרון לכבש. למה כתוב פעמיים איסרון? לכבש האחד. מלמד ששתי עשרונות היו במקדש. אחד היה גדוש. דיין, אם אתה רוצה שהמידה הזאת של היסרון תהיה מלאה באמת בגודל של יסרון, אתה צריך גם כן לעשות גודש כזה, מין גבעה מעל הכלי, ורק אז היה מגיע לגודל של יסרון. ואחד מחוק. השני, גם כשהיו עושים אותו ישר למעלה, מחוק, בלי כזה מין גבעה מעל הכלי שנקדש מעל הכלי, אלא זה לא היה נקדש, אלא זה היה ישר, הוא גם כן היה בדיוק במידה של איסרון. מה באמת הסיבה שצריכים שתי כלים, אחד מחוק ואחד לא? מסביר רש"י בכתבי יד השורה האחרונה, ולאחי אחד גדוש ואחד מחוק, דרבי מאיר סביר אלי גמרא, היה לו מסורת לרבי מאיר, דשתי מידות של עשרונות היו בציבור. היו שתי מידות של עשרונות. זה היה בטוח לו שהיו שתי מידות של עשרונות. ואי שניהם שווין אבל למידה אחת. ואם שתיהם זה בעצם אותו גודל, זה נקרא איסרון אחד, יכול להיות אותו איסרון אלף. זה לא אומר שיש 2,000 כלים בבית המקדש, זה כלי אחד, פשוט הכפילו אותו. לכן צריכים שהוא יהיה בגודל אחר, כדי שזה באמת יהיה שתי עשרונות. מה היו עושים ביסרון הגדוש ומה היו עושים ביסרון המחוק? גדוש שבו היה מודד לכל המנחות עם הגדוש. מחוק שבו היה מודד לחביתי כהן גדול. עם המחוק הוא היה מודד בשביל החביתי כהן גדול, הרי הוא היה מביא שלם וחוצים את זה לשתיים. אז את היסרון השלם הם מביאים ביסרון מחוק. למה? מסביר המפרש. זה בעצם הפירוש שנמצא בחלק העליון של העמוד. אז אומר ככה, לפי שיש לו לחלק בשני חצאי יסרון. הרי כשהכהן גדול מגיע לבית המקדש מביא יסרון שלם של מנחת חביתין, היו מחלקים את זה לשניים. עכשיו, ואם היה גדוש, אם היסרון היה גדוש עד למעלה עם גודש, אז כשבאים לחלק את זה, כשהיה מטלטלו לחצותו, היה מתפזר על גבי הקרקע, המנחה שבו. לכן מה שעשו, שם אותו בתוך כלי שלא גדוש, כדי שיוכלו לחלק אותו בלי שיתפזר מהמנחות על גבי הקרקע. וזה דעת רבי מאיר שהיה עיסרון שלם ועוד עיסרון שלם ועוד חצי עיסרון. לעומת זאת וחכמים אומרים לא היה שם אלא עיסרון שלם היה אחד שנאמר ועיסרון אחד לכבש האחד. אם כן מה תלמוד לומר ועיסרון עיסרון? כתוב הרי עיסרון עיסרון הכוונה שתיים. זה בא לרבות גם חצי עיסרון. יש שתי עיסרונים, עיסרון אחד עיסרון שלם ועוד אחד זה חצי עיסרון. אומרת הגמרא ורבי מאיר שהוא סובר עיסרון עיסרון שהיו שתי עיסרונים בגודל עיסרון שלם. אז אם כן חצי עיסרון מנעלי שהיה. אומרת הגמרא נפקלי מהוו של ועיסרון. ורבנן הם לא היה להם במסורת לדרוש את הוו. הוו לא דרשי. ורבי מאיר אומרת הגמרא שהוא סובר שהיו שתי עיסרונים שלמים. אם כן היי ועיסרון אחד לכבש האחד מהיביד לי. הרי לפי דעתו היו שתיים. למה כתוב עיסרון אחד? אומרת הגמרא, ההוא שלא ימדוד, לא בשל כלי של שלושה עיסרונים, שהכלי לא יהיה בנפח של שלושה עיסרונים לפר שצריך בעצם מנחה של שלושה עיסרונים, אלא כמו שאמרנו, מכפילים שלושה פעמים ממלאים בעיסרון מנחה, וככה עושים מנחה של שלושה עיסרונים, ולא כלי אחד שממלא שלושה עיסרונים, ולא בשל שניים, לא כלי שמכיל שני עיסרונים, לצורך מנחה של איל. ואיפה רבנן ילמדו את המקור הזה שלא היה כלי בגודל של שלושה עשרונים ושל שני עשרונים? ורבנן נפקלו מניקודו. מה זה? דתניה. אמר רבי יוסי, למה נקוד וב שבאמצע עיסרון של עיסרון ראשון של יום טוב הראשון של חג הסוכות, כן? המילה עיסרון כתובה עם וב בהתחלה ועיסרון. יש נקודה בספר תורה שהוא לא מנוקד כמו שאנחנו יודעים, יש נקודה מעל הוו השנייה של המילה ועיסרון, יש נקודה למעלה. למה יש את הנקודה הזאת? הכלל אומר שכשמנוקד מילה בספר תורה זה בא למעט משהו במילה הזאת. וגם פה כשיש ניקוד על המילה ועיסרון זה בא לומר מיעוט מסוים. מה זה בא למעט? שלא ימדוד כשבאים למדוד שלושה עשרונים של פר, שלא ימדוד לא בכלי שמכיל שלושה עשרונים, לא בשל ג' לפר ולא בשל שניים לעיל. זה הוא לומד מהניקוד. אומרת הגמרא ורבי מאיר שהוא צריך את ה... הוא לומד שלא משתמשים בשלם, הוא לומד את זה ועיסרון אחד, אז מה הוא ילמד מהניקוד? אומרת הגמרא, רבי מאיר ניקודו לא דריש, לא היה לו מסורת לדרוש את הניקוד במילה ועיסרון. למדנו במשנה חצי עיסרון שהיה מידת נפח בבית המקדש, למה היה משמש? הוא היה משמש שבו היה מודד לחביתי כהן גדול כשחצו את זה לשתי חלקים, כמו שאמרנו, חצי בבוקר וחצי בין הארבעים. הגמרא הבינה מזה שכתוב מודד, הכוונה שהוא היה מביא מביתו חצי עיסרון. שואלת הגמרא מודד, מה הוא היה מביא מהבית חצי עיסרון? ורמין היא, אני אשאל אותך סתירה מברייתא. חביתי כהן גדול לא היו באים חצאין. זה האמת איזה משנה. אלא היה מביא עיסרון שלם וחוצהו לשתי חלקים. אז אתה רואה מפה שהוא לא היה יכול להביא ולמדוד מהבית חצי עיסרון. היה צריך להביא עיסרון שלם. אומרת הגמרא נכון, מודד זה לא הכוונה שהוא מביא מהבית חצי עיסרון, אלא אמר רב ששת, מה מודד נע מדי קטן אם מחלק? מה שכתוב פה מודד זה שהוא מחלק את זה לשתי חצאים, אבל באמת מביתו היה מביא עיסרון שלם. באמיני רמי בר חמא מרב חיסדא, חצי עיסרון, לפי דעת רבי מאיר, שסובר שיהיו שלושה עיסרונים, עיסרון שלם מחוק, שהכלי מכיל עיסרון שלם גם בלי שיהיה בו גודש, עיסרון שלם גדוש, דיינו שהוא מכיל עיסרון רק אם גודשים אותו מלמעלה, ועוד חצי עיסרון. החצי עיסרון, האם הוא גם היה גדוש, או שהוא היה מחוק? מה הוא היה, החצי הזה? זה השאלה. חצי עיסרון לרבי מאיר, גדוש היה או מחוק היה? עכשיו, את הגמרא סימן בשביל לזכור את שלושת הדברים הבאים, חצי חביתי שולחן. שואלת הגמרא, ותיבא אלך לרבנן. למה לפי דעת רבנן, שגם הם סוברים שהיה חצי, אתה לא אומר, לכל הדעות היה חצי עיסרון, למה אתה לא שואל אם זה היה מחוק או שזה היה גדוש? אומרת הגמרא, לרבנן עיסרון גופי כמי בעיה להוא, גדוש היה או מחוק היה. ולפי דעת רבנן אנחנו לא יודעים על העיסרון השלם, האם הוא גדוש או, חצי, או מחוק. אז מה תשאל על החצי? תשאל גם על החצי וגם על השלם. לפי דעת רבי מאיר, אנחנו יודעים שהיו שניים, אחד מחוק ואחד גדוש, אז על החצי שלא היה שניים, השאלה אם הוא גדוש או מחוק. אומרת הגמרא, אמר לי, יש לי תשובה בשבילך. מדי רבי מאיר נשמע לרבי מאיר, ממה שרבי מאיר אמר לגבי שלם, יסרון שלם, נשמע לרבי מאיר מה הוא אומר לגבי מחוק, וגם מדי רבי מאיר נשמע לרבנן. איך? מדיקה, אמר רבי מאיר, יסרון של כהן גדול, דבר על היסרון של הכהן גדול, זה היה מחוק. זה היה, היסרון שלו הייתה, היה מלא בכלי, בלי שיהיה לו גודש למעלה. אמרנו שכדי שלא ישפך, אז היסרון השלם היה מחוק, אז החצי היסרון זה גם כן היה רק בשביל הכהן גדול, הוא גם היה מחוק. כן, מזה שאנחנו רואים שהיסרון של הכהן גדול היה מחוק, חצי היסרון נע ממחוק. מדי רבי מאיר מחוק לרבנן נע ממחוק. מזה שאנחנו רואים שרבי מאיר סובר שהחצי היה מחוק, אז גם לפי דעת רבנן החצי היה מחוק וגם השלם היה מידה מחוקה. זאת אומרת שהיסרון לא היה בגודל של היסרון עם הגודש יחד שנקדש מעל הכלי, אלא היסרון היה היסרון שלם, שהוא היה מכיל היסרון גם בלי שיהיה בו גודש. עוד ספק, באמיני רמי בר חמא מרב חיסדא, חביתי כהן גדול, במה מחלקן לחלות? לא כולם יודעים, החביתין של הכהן גדול היה מביא הרי יסרון שלם, חצי היו מקריבים בבוקר וחצי בין הארבעים, אבל כמה לחמים היו במנחת חביתין? היו שם 12 לחמים, 6 לחמים לבוקר ו6 לחמים לבין הארבעים. איך מחלקים כל לחם ולחם? האם בכלי מיוחד או בלי כלי מדידה, אלא גם ביד, זה הספק. ביד או בכלי? אומרת הגמרא, פשיטא דה ביד. דהי בכלי, מה איך תכניס כלי? מה, טורטנה יכניס? מה, אתה תכניס מוזניים לבית המקדש? אומרת הגמרא, למה לא? אומרת הגמרא, ויכניס. עונה הגמרא, כיוון דה בכללה כתיב, הרי כתוב, הפסוק אומר, וישיבו לחמכם במשקל, ואכלתם ולא תסבאו, דיינו שזה כללה שצריך לשקול את הלחם. אז לכן, אומרת הגמרא, לאו אורח ערה, זה לא דרך ארץ להכניס לעזרה את המוזניים הזה. ספק שלישי, באמיני רמי בר חמא מרב חיסדא. שולחן שהיה בתוך ההיכל של בית המקדש, שעליו שמו את שתי המערכות של לחם הפנים ושתי בזריחי לבונה. מהו שיקדש קמצים בגודש שלו? הרי על השולחן היו שמים את הלחמים, לחם הפנים. כמובן שהוא קידש אותם בקדושת הגוף, את הלחמים האלה, שהם הפכו להיות קודשים, שהם נפסלים אם הם יוצאים מחוץ לעזרה, או שהם נטמאים. עכשיו, את הלחמים הוא ודאי קידש השולחן. השאלה אם הוא קידש גם את הלבונה. זאת אומרת, הרי היו שמים את הסממן שנקרא לבונה, היו שמים שתי קמצים מזה, בתוך כלים מיוחדים שנקראים בזיחים, בזיחי לבונה. עכשיו, אם לא היה בזיחי לבונה ושמו את הקמצים על השולחן עצמו, האם השולחן קידש אותם בקדושת הגוף או לא? עכשיו, מה הספק פה? מכיוון שלא היה כלי קיבול בשולחן, כי הרי המסגרת הייתה מלמטה. אז אם כן, האם הגודש, כי הרי אפשר, השולחן יכול להכיל כשגודשים עליו את הלבונה. הוא מחזיק את הלבונה שנמצאת בגודש מעליו. השאלה אם הוא מקדש קדושת הגוף את מה שנמצא בגודש או לא. אז זה הספק. מדי מקדש לחם, קמצים נמי מקדש. מזה שהוא מקדש את ה-12 לחמים של הלחם הפנים הזה, את הקומץ של הלבונה הוא גם מקדש. או דילמה, לחם, דחזי לי, אז הוא מקדש. כי זה ראוי לשולחן, זה מיועד לשולחן. אין עוד איזה כלי שהלחם נמצא בתוכו. אבל הלבונה דלא חזי לי, את הלבונה הרי לא שמים ישר על השולחן, אלא בתוך בזיחים שנקראים בזיחי לבונה, אז זה לא ראוי לשולחן, זה מיועד לתוך הבזיחים, אז על זה לא מקדש השולחן. אז זה הספק שלי. אמר לי, אז הוא ענה לו, אינו מקדש. השולחן לא מקדש את הלבונה. שואלת הגמרא, איני וכי זה באמת ככה? ואמר רבי יוחנן, לדברי האומר לגבי לחם הפנים, מה היה הגובה של כל לחם? אז לפי הדעה שסוברת שכל לחם היה בגובה של טפחיים ומחצה כופל, הוא היה כפול בגובה של 2.5 טפחים, אז הגובה של כל המערכות הרי היו 6 לחמים, אז כמה זה 2.5 כפול 6? אז היה יוצא, נמצא שולחן מקדש 15 טפח למעלה. קודם כל, למה 15 טפח? כי כמה זה בעצם 6 כפול 2.5? אז 2 כפול 6 כמובן זה 12. ועוד 6 כפול חצי, אז חצי, אז 6 חצאים הם בעצם 3 שלמים, אז 12 ועוד 3 שלמים זה יוצא ביחד 15. אז השולחן היה מקדש 15 טפח ללמעלה את כל הלחמים. עכשיו, את מה הוא היה מקדש השולחן? זה משמע מהלשון מקדש, כן? השולחן מקדש 15 טפח למעלה. את מה הוא היה מקדש? משמע מזה שהוא היה מקדש משהו נוסף. סימן שהוא כן מקדש גם את הלבונה. כן, ממשיך רבי יוחנן ואומר, ממשיכה הגמרא, ולדברי האומר, טפחיים כופל, לפי הדש סוברת שכל לחם היה רק שתי טפחים, אז כמה הגובה שהשולחן מקדש, נמצא שולחן מקדש, גם כן מקדש דברים נוספים, כמה הגובה? י"ב טפח למעלה, אבל בכל אופן אנחנו רואים שהרבי יוחנן אומר שהשולחן מקדש, סימן שהוא מקדש דברים נוספים חוץ מהלחם, אומרת הגמרא, אמר לי, השולחן אינו מקדש את הלבונה לקרב. זאת אומרת, מה שכתוב שהוא מקדש זה דבר אחד. הוא מקדש אמנם, אבל הוא לא מקדש את הלבונה ששמים על השולחן, שיוכלו להקריב את הלבונה על גבי המזבח בשביל להתיר את הלחמים. למה? מכיוון שהכלי שלהם זה הבזיחים. אבל מצד שני הוא מקדש באמת, אתה יודע למה? להיפסל, בשביל שהלחמים האלה יחשבו, בשביל שהלבונה הזאת תחשב קדושה בקדושת הגוף, כדי שאם היא תתאמה, או שהיא תצא מחוץ למחיצתה, היא תהיה פסולה. רק לגבי זה, השולחן מקדש את הלבונה. אבל מצד אחד באמת הוא לא מקדש, כיוון שהשולחן לא מקדש בגודש, כדי שלא, לגבי זה הוא לא מקדש, לגבי זה שלא יכולים להקריב עכשיו את הלבונה, לגבי המזבח, עד מתי? עד שיקדשו את הלבונה במיוחד, בתוך כלי שמיועד להם. עד כאן השיעור על דף פי זין.